To באמת עד הנה זרונו החמך, אנחנו נמצאים משנת העד של מדינת ישראל, נמצאים באמת את עזי הקדוש בכל הגדולים עלינו. יום עצמאות בקור שלו באבי יר, יום שבשומה רובה משנים קדמוניות כבר, הוא מפורסם שמה שכתוב במדרש שלמה של תלמידי הגרא, שכבר תלמידי הגרא יותר מאתיים שנה כבר היו מציינים את שתי התאריכים האלה, את ה' באייר ואת כ"ז באייר, כימים שהם כל המצוות של הספירה, שהם ימים של כאב ואבל, היו מציינים אותם כימים של שמחה. אתם יודעים את החורבה גלו ב-ABR, ועוד רואים שתמיד תלמידי הגרא היו מכוונים אותם בשתי הימים מהם, כי כמו שאנחנו יודעים בסדר של הספירות של ספירת העומר, שהספירות מפוזרות על חלקה מימין, חלקה משמאל, חסד מימין וגבוה משמאל, אבל יש רק שתי ימים שהם קשורים לציר המרכזי, שזה המעבר מהתפארת אל היסוד, והמעבר מן היסוד אל המלכות, שתפארת שביסוד זה A ב-E-R יוצא תמיד, כאילו יסוד שבתפארת אחד זה A ב-E-R, ומלכות שביסוד זה כ"זין ב-E-R, לא ניכנס למה כ"זין ולא כ"ח, וגם הם, תמיד שאומרים את הפסוקים של המנצח, אז בדיוק ב-A ב-E-R, אנחנו עוברים לפסוק המרכזי, תשמחו לרנו לאומים ונשפוט עמים שור, שמי שקורא זה לפי צורת המנורה, אז זה אותו מציע קו המרכזי, ובעצם כל התנועה של הספירה מכוון את המרכז המיוחד הזה. באמת הגרא, המקור של הזרם הוא לא בגרא אלא כבר באריזל, רק נזכיר מקור בנגלה של האריזל על קדושת ה' באייר, מזכיר את רות המואביה, בועז עשה לי מפה הלילה, והיה בבוקר עם גלך טוב וגל, ואם לא וגלך אני חי וגלך אנוכי, חי אני, חי השם, שכבי פה עד הבוקר. הוא אומר אריזל שהוא לא יכול לתמיד לפרש, כי יסוד גדול בזמן של הגאולה שלא יכול לפרש, רק כן הוא אומר שחי השם, חי זה יסוד השם ותפארת, כל פעם היסוד שבתפארת ושכבי פה עד הבוקר. הוא אומר שם הוא כבר עוצר, הוא אומר זה זמן שהוא לא יכול להגיד, אבל זה בדימטי התשח, התשח כאן כיוונון מכוון בשטר מברשת. כל זה מה שאנחנו אומרים, יותר מלכאור לכאוב, שאנחנו בכלל נוצרים באיזה עיניו, נפגש מחר ונדוש לזה הרבה תושות, אנחנו נוצרים בכלל היום בידלת ואייר, ולשמחה, בידלת ואייר, מה זה עושה? אנחנו יודעים שהרבנות הראשית, כמו שהגמרה חששה והייתה עריבה לכל עם ישראל, ואת התקיעת שופר של א' ותשרי דחו לבית ותשרי גזירה דרבה, שאם יהיה יהודי אחד שבטעות יתבלבל וישא את השופר שלו מרשות לרשות, שדבר כזה לא שווה כל הערבות שלנו של ראש השנה. וגם האחריות של תלמידי חכמים שבדור שלנו בגלל חילולי שבת, זמנים טובה תקנו לרבנן, כמו שמגילה נקראת בידל ובית ודיו מדלת, זאת אומרת, כל האפשרויות לפרוק כבר לפעמים את יום עצמאות, פעמים בג', פעמים בד', פעמים ב-A, פעמים בו', אז זה באמת לא בכדי ככה. אתם יודעים שגם כל התאריך עצמו של ה' באייר, מי שמכיר את הסיפור, היה בזכות שמירת השבת, כי המנדט הבריטי, התוקף שלו פג בשבת, בחצות של שבת פג התוקף של המנדט הבריטי, ובן גוריון שהיה צריך להשיג רוב למדינה, כי 50% ממועצת העם לא הסכימו להיכנס לסיכון הנורי הזה. יגאל ידין אמר להם ש-80% שאנחנו הולכים להפסיד במלחמה, 20% שאני נצח. אז רוב מועצת העם היו נגד, לא, כאילו, בן גוריון הצליח להפוך את הרוב לחצי-חצי, אבל עדיין דרגע חצי-חצי, ואז הוא נזכר שהרמיימון תקוע בירושלים, ויכול לאחר את הכף, והביא מסוק מכנפי נשרים, שנתן פקודה להטיס אותו, ירושלים נתה במצור, אם אתם יודעים, הרמיימון בדיוק אז נפצע, אפילו הביא מסוק שיש בו רק שתי אנשים יכולים להיכנס אליו, אז הוא לאחל עם הגבס להיכנס לשם, וכל הנסיעה מכנפי נשרים של ירושלים עד לבית המשפט בתל אביב היה רגל בחוץ, רק בשביל לקיים פקודתו של בן גוריון, או כדי לקיים פקודתו של הקדוש ברוך הוא זה שיכריע את הרוב להקים את המדינה. ואז שהוא הגיע, זה היה כמה שעות מהשבת, אז הוא אמר, אז בן גוריון רצה ככה להתחיל לעשות דיונים, וכל דבר אמר, אתה מטורף, עוד רגע שבת, אם תגיע שבת, מדינת ישראל תקום מתוך חילול שבת, אין דבר כזה. ואז בן גוריון ככה ישר התעורר, עשה החלטה חפוזה, ואומר, אני לא רוצה לספר, היה גם הרבה, טוב, וזה לא מספר, הרבה דברים מדהימים שהיו ברגעים האלה של ההחלטה, גם אפילו במסור אותם לכתיבת מגילת עצמאות, היה כמעט דוקטור מגניס, שכל מיני רצה, כל שני, מילה שני רצה, אחרי שמילה דמוקרטיה, 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 וכל מיני רמי המונחוש לבן גוריון, אנחנו לא מסכים, לא מסכים עם בן גוריון בגבוהת עירור, עד היום אין את המילה דמוקרטיה בתוך כל המסמך הריבונות שלנו, רק על ה... אם הוזכר שם השם או לא, שם היה קצת מתח, והרמי המון מאוד מאוד התעקש, ובסוף בן גוריון הסכים לפשרה, וזה צור ישראל וגואלו, ש... כל אחד יבין מה המשמעות, אבל הרמי המון לא ויתר, ועד היום רואים בחתימה שכתוב את החתימה של כולם, אז החתימה של אז קוראו לה יוד למד פישמן, כתוב בעזרת השם יוד למד פישמן, בשמו של הקדוש ברוך הוא ניסה על אור של המדינה שלנו, רק הזכרתי שמדינתנו קמה מתוך אחריות על אור של שבת. אבל יש משהו בתאריכים האלה של פעמים מקרה לדלת, פעמים ב-A, פעמים ב-V, גם איזשהו אור גדול מאוד, ידועים דבריו של הרב צבי יהודה במאמרו החשוב בתוקף קדושת יום עצמאותנו, שבאו להסביר, באו ומבאר מה תוקף הקדושה של היום, מה היום הדקגרים. הרב צבי יהודה שם ממש בקצרה מזכיר שלושה סיבות. סיבה ראשונה, שעד התחדשה מצוות יישוב ארץ ישראל במובנה הציבורי הכללי, שלפי חלק מהשיטות כמו אצל רב צדוק, ככה קצת נראה שזה גם שיטת הרמב״ם, אין מצוות יישוב את ישראל לפרט, אלא רק הכלל, וקצת יותר חריף, זה לא רק מצוות יישוב את ישראל, התחדשה מצווה, למצוות ששקולה כלל את כל התורה כולה, אולי אפילו מצוות יותר חריפה, שכל התורה כולה, בלי שיש את מצוות יישוב את ישראל, בגלות היא רק מבחינת הציב אל החציונים, אז במבחינה מסוימת כל התורה כולה נתחדשה בהקמת המדינה, ויש כאן, היום הזה נהיית לעם, והיום הזה בעצם זכינו לכל הקבלה המיוחדת של התורה. זה סיבה ראשונה שהרב צבי יהודה אומר. סיבה שנייה שהרב צבי יהודה אומר, זה עוז רוחו של בן גוריון שסיפרנו קודם, שהיה לו את האומץ נגד כל הסיכויים להקים את המדינה. וסיבה שלישית אומר הרב צבי יהודה, אחד הוא עוז רוחם של נבחרי העם עם עוז רוחם של הלוחמים שנלחמו באותם שעות, ואז היה בדיוק את המפלה של כפר עציון ולוחמים אחרים, שבעצם בן גוריון לא, כמו שאתה יודע אומר, הניס הזוטה של העומס של בן גוריון, שבן גוריון נקים נס וניס הזוטה, אבל אפשר להגיד שיש ניס הרבה של המונים המונים של עם ישראל, שהם מוכנים למסור את נפשם, זה פשוט מדהים, ביציאת מצרים כתוב, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פשתים כי קרוב הוא, כמו שהמפרשים אומרים, עם ישראל היה עם של עבדים, עכשיו עושה, יגיע דרך ארץ פשתים, יפגש עם כל הפלסטינים האלה בעזה, יתרסק לחלוטין. אבל בגאולה האחרונה הנס יותר גדול מהגאולה הראשונה, כי בגאולה האחרונה, אם אתם יודעים, יש לנו כאן את כל חללי נצר האחרון שנמצאים מולנו, כולם זה אנשים שהגיעו בלי משפחה, מגיע הריגה שהיו לא עבדי פרו, לעבדים של משהו הרבה יותר נורא, עבדים של היטלר, רק כמה שבועות לפני כן, וישר שהגיעו לארץ, חלקם אפילו לא ידעו אפילו את השם שלהם, ישר נתנו להם נשק ובאו במיוחד, היה בקרב ולטון במקומות אחרים, ועם ישראל פתאום הראה עוז רוח, כמה ממש 3 שנים אחרי הדברים הכי נורים שהוא בגלות, זה ממש, זה כבר לא ניסזותה, זה כבר ניסרבה. זה 3 סיבות שהרצוי מסביר לתוקף קדושת היום שלנו. והרי זה פלא, מתי היה מצוות חידוש ישוב ארץ ישראל? לא בעבייה, כי כמו שאמרנו מקודם, המנדט הבריטי פג בחצות הלילה של ובייה, בשבת קודש, נכון? ובעצם כל ההכרזה אין לה אף תוקף מדיני עד שהמנדט הבריטי לא פוקע. אז בעצם הסיבה ששווה מצוות ישוב ארץ ישראל ואיתה כל התורה כולה הייתה בכלל בובייה. ב-ה' באייר היה רק את עוז רוחו של בן גוריון, וקדם אליו ד' באייר, סיבה שבמקור יום הזיכרון נקבע לד' באייר כנגד הגבורות המיוחדות שהיו, במיוחד מה שהזכרנו את המפלה של והמלחמה הגדולה של כפר עציון. אבל דרך זה בעצם ד' באייר תמיד מציין אצלנו את גבורת הלוחמים. 3 הסיבות של הציודה הם ד', ה' וו', ופעמים שאנחנו מאירים את האור הזה, פעמים את האור השני, פעמים את האור אחר, אבל כולם מתלכדים וכולם מכוונים למקום אחד. ואני אגיד משהו יותר עמוק, כל הסיבות האלה הן באמת באמת סיבה אחת, כי תענית שקוראים את הרצודה שהעבוד בעי בעייר זה שבן גוריון היה לו אומץ להקים את המדינה. נו, באמת, זה סיבה להגיד הלל, זה סיבה, זה יבין, בסדר, ניסזותה, מה העניין בדבר הזה? אבל כמו שאמרנו, המצוות ישוב ארץ ישראל, הרמב״ם הרי לא מונה אותה בתור אחד מתאר מצוות. כבר נשברו על זה קולמסים למה הרמב״ם לא מונה אותה, אבל הסבר אמיתי ועמוק ששמעתי מהרבי עקיבא אריאל לדבר הזה, זה שכמו שהרמב״ם לא מונה את מצוות התשובה. כי תשובה, ברגע שאדם לא רוצה לעשות בתשובה, אפשר לסבוד אותו. מי השם שיש להם קולו? לא שואלים, וואו, תגיד לי מה לעשות, אני רוצה לעשות בתשובה, too late, כבר קיימת את המצווה. אין רגע שאפשר לצוות את האדם, ויש אדם רוצה לקיים, הוא כבר קיים אותה. אותו דבר מצוות ישוב ארץ ישראל, היא מצווה שמוטלת לא על הפרט, אלא מוטלת על הציבור הזה שנקרא עם ישראל. אז רגע לפני ה' באייר, לא היה על מי לצוות, לא היה מי לדבר, היה כל מיני פרוטים כאן. ברגע שפתאום קם עם ומחליט שהוא עם ומתחיל ללכת, פתאום שיש את הדבר הזה שנקרא עם ישראל, ברגע הזה שבן גוריון אמר את הדבר הזה, אז קידושה ויד ובן כאחד, באותו שנייה, תולת, המצווה כבר התקיימה. ולכן הרמב״ם אומר שזה סוג כזה שמצווה שבעצם ליצור יש מאין. איפה היש מאין הזה נוצר? הוא נוצר בניס הזאת הזאת, ברגע הזה שפתאום עם ישראל משנה את הפסיכולוגיה שלו, שנגד כל הסיגויים יש כאן משהו לא בן גוריון מפני עצמו, אלא 2000 שנים של בכי של סבתותינו שבחו ותחזן עינינו שולחן צאן ברחמים, של כל אלה שמת הרוגה עליך כל היום, של כל מה שעם ישראל בנה בשביל כל הדברים האלה, פתאום הכוח הזה מתפרץ דרך הניס הזוטה ודרך מה שאמרנו קודם הניס הרבה, וזה הכל אור אחד של הוא עשנו ולא אנחנו, שבעצם כל האור של כל תוקף קדושת יום עצמאותנו הוא קשור לאור אלוקי שבוקע בתוך המציאות. אנחנו נוצאים השנה, כמו שאמרנו, עד עינה, עזרנו, חמך, הגענו לשנת העין דלד של מדינת ישראל. אני רוצה לומר כמה דברים קצרים על פרק עין דלד בספר תהילים. זה פרק שאי אפשר שלא להתפעל מהקישור שלו למאורות שעוברים היום על עם ישראל. כן, זכור לדרך כן תקדם, הר ציון זה שכנת בו, כל עירה אויה בקודש, שאגו צורריך בקרב מועדיך, שמו אותם אותו. דוד משורר נעים זמורות ישראל רואה ברוחו שיש את הצוררים, את האויב שמצאים בבית המקדש ושואגים בקרב מועדיך, באמצע מועדים הם זועקים בזעקות גדולות, שלחו בית מקדשיך, לאט שלחו משכן שמיך. היו מפרשים שאמרו שהכוונה כאן חורבן בית ראשון, אבל זה לא הגיוני, כי בפסוקים כתוב אחר כך, אין עוד נביא ולא איתנו יודע עד מה. מדובר כאן על תקופה שכבר אין נבואה בעם ישראל, ואפשר להבין שהכוונה היא על חורבן בית שני. אבל שקוראים את במיוחד מה שמעתי ולא איתנו יודע עד מה, מדובר כאן על עריכות הגלות, שאין נביא שאומר לנו מתי כבר תיגמר הגלות הזאת, מדובר כאן לא על תחילת הגלות, מדובר כאן על התהליכים האחרונים שקורים ממש בסוף הגלות, שבסוף סוף הגלות שאין נביא איתנו ויודע עד מה, יש איזשהו תהליך מיוחד שקורה כאן, שזה תהליך אלוקי מיוחד, שהקדוש ברוך הוא את הרגעים האחרונים לפני בו משיח תתקנו, מעורר כאן סדר חדש בעולם. גאולת ישראל בשלבי הראשונים עסוקה הייתה מאוד מאוד בבניית הגוף שלה, בבניית, בהסרת כל האיומים שבאו עלינו. המזמור הזה מזמור מאוד מיוחד, לא מוזכר כאן בכלל כל מה שיוזכר במזמור האינטט על כן, שפכו דמם כמים, שפות ושלם אין כובב, ונתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, וכל מיני דברים כאלה שקשורים לצעות הגשמיות של עם ישראל. כל הפרק הזה עסוק בדבר אחד, בכאב על צער השכינה. יהיה דורות כאלה שבהם ברוך השם מדינת ישראל כבר תהיה מעצמה כלכלית, מעצמה ביטחונית, מעצמה של אריכות ימים. אתם יודעים, מדינת ישראל היום נמצאת באריכות ימים בגיל הממוצע של הפטירה, כאן הוא סובר את כל השיאים העולמיים, והפלא היותר גדול שהעיר שיש בה הכי הכי אריכות ימים שכולם יש באורך של מדינת ישראל, זה עיר שאין בה אפילו מגרש ספורט אחד, ומרוצים כאלה שנותנים לאנשים ככה קצת להפעיל את הלב שלהם, אבל בזכות ולמען יוכלו ימיך על האדמה, העיר השכונה שלנו, אנחנו קצת נלבטים
בהם.
אנחנו בזכותנו, אנחנו נלבטים של זה, אבל זה, וגם אני לא מדבר על כל המעצמות, העוצמות הכלכליות וה העוצמות הביטחוניות של מדינת ישראל, אבל דווקא מדבר קודם כל על החיים הטובים שבעם ישראל, למען יראו ימיך, שאולי דברים שהכי משקפים חיים טובים זה גם לא רק אריכות ימים אלא גם גדלות של משפחה. מדינת ישראל, אתם יודעים, לפני שנתיים היה מהפכה, תמיד בשנים ראשונות של המדינה היה איום הדמוגרפי, כי הערבים במדינת ישראל הביאו יותר ילדים מאשר יהודים, ולכן תמיד איימו עלינו, ומכלל שאנחנו עדיין רוב, זה עניין של שנים שהדרגה מתהפך. לאט לאט הילודה של הערבים ירדה, הילודה הישראלית לא רק של החרדים לדבר השם, אלא של כולם, גם אפילו בציבור חילוני, הולכת ועולה, ומלפני שנתיים יש מהפכה שיש יותר משפחה יהודית יותר גדלה בקטר התקדמות של המשלדה. אני שמעתי מספר, לא נשמע לגיוני, אבל כך אמרו ש-3.2 זה הממוצע היהודית, אם אתם לוקחים רק את הצד היהודי, 3.2 זה גבל, כאילו כוונה בכל הגוונים השונים שיש באומה, ויש מדינות בעולם באירופה שהיולדה שלהם היא מינוס, שכבר איזה בית אבות אחד גדול, שרק המאגרים שבאים המוסלמים הם אלה שחל מממנים להם את הפנסיות שלהם, ומדינת ישראל היא מדינה שחפצה חיים. אז יהיה ימים כאלה, רואה דוד המלך, רואה מזמור לאסף, שבהם הכאב שלנו יהיה כאב אחר לגמרי, יהיה כאב על על מה שקורה בקודש פנימה, וזה שהקדוש הוא סובב לנו, שכל הכיסות שקורות היום הם סביב הר הבית, סביב בית המקדש, כי בעצם יש תסיסה סביב מה שעם ישראל צריך לברר לעצמו את נקודת הקודש שלו. אבל זה לא עם ישראל, הבשורה הגדולה של המזמור הזה, זה כתוב כאן בסוף לקראת סוף המזמור, קום אלוהים ריבה רבחה זכור חפתך מינין אבל כל היום. שעם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא באיזשהו שלב, זה כבר לא הסיפור שלנו, אנחנו הכל טוב לנו, זה הסיפור שלך, עשה למען שמך. אחד הפסוקים החדים כאן במזמור, אני קורא בפסוק י' א', למה תשיב ידך בימיניך מקרב חיקיך קלה. מערד ואלי אומר שהקדוש ברוך הוא כאילו את היד ימין ויד שמאל שלו בכל תקופת הגלות עזק מאחוריו, הוא שם את זה בתוך החיקיים, שהקדוש ברוך הוא את הזרוע ימין וזרוע שמאל שלו הוא כבש וחסם. הגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק זין עמוד ב' מביאה מחלוקת מפורסם של רב שמואל. הרב אומר קלו כל הקיצים ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. אמר לו שמואל, דיו לאבל שיקום יבלו. אומר רש"י שם, מה זה דיו לאבל שקום יביאו? מי זה אבל? אבל זה הקדוש ברוך הוא. שיש זמן שאבל אומר די, אני כבר לא צריך להיות באבל. ורש"י מביא את הפסוק, לא מכאן פסוק דומה לו, השיב ידו לאחור. שהקדוש ברוך הוא, הוא זה שאילת את עצמו, חסם את עצמו בכל תקופות. זה יש להם מסוים שברגע שמתברר שכל הצרה היא צרה רוחנית ולא צרה גשמית, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, זה הסיפור שלך, זה לא הסיפור שלנו. עשה למען שמך, שחרר את היד ימין ליד שמאל שלך, עוררת גבורתך. וכל הפסוקים כאן הם פסוקים מדהימים שמתארים אחר כך מהמקום הזה של הליכול של השבר הגדול, שמה שקורה בתוך בית המקדש, ואיך הוא יהיה מחרף. פתאום זה הופך לפסוקים של שירת הים. אתה פרעת בעוזך ים, שיברת ראשי תנים על המים, אתה ריצצת רשל ויתן, תתנו מחל לעם מציעים. שבעצם יש כאן את הרצון לעורר את הגבורה האלוקית, כמו שאנחנו כמה שנים מזכירים, שהזכרנו היום בתפילה שלוש פעמים את הפסוק, כי אוי זי וזמרתיה ואי לי לישועה, גם בשירת הים, גם בתהילים, וגם בהפטרה של עוד יום ולא ויעמוד, שבעצם עוזי, המפרשים אומרים, לא עוז, לא עוז שלנו, אלא עוז האלוקי, וזמרת האלוקים תהיה לישועה, שבעצם עם ישראל מבין שהישועה האמיתית היא ישועת השם, כמו שגם אין נביא ואין יודע איתנו עד מה. זה מדרש כאן אומר שאומרים ישראל לקדוש ברוך הוא, הנביאים כבר לא מנחמים אותנו, כל נחמות הגדולות הם כבר לא מדברות אלינו, אנחנו רוצים את הישועה שלך, רוצים שיהיה גילוי של הקדוש ברוך הוא, שיבת המלך לנבאו, שיבת הקדוש ברוך הוא למקום הגדול שלו. כל מן במזמור הזה תראו, כל מן חוזר הביטוי נצח נצח נצח, והביטוי קדם קדם, הנצח האור האלוקי הוא זה שבסוף שבר גיבר על הכל. ויש כאן במזמור שלנו כאן, בתוך כל הישועות הגדולות האלה, גם את הפסוק המפורסם, יוודע כמביא למעלה בסבך עץ קדומות. מה שהגמרא בסנהדרין דורשת על הפסוק הזה, על שעת החורבן, שבשעת החורבן נבוזרדן, שר הטבחים של נבוכדנצר, הגיע עם 300 פרדות שעליהם יש תאונות כולם בקרדומים שבאים להורס את בית המקדש, ופירק את כולם וניסה לשמור את החומות של ירושלים ולא הצליח, עד שהוא תיאש, עד שיצא בת קול ואמרה לו רשע בן רשע, זה לא תלוי בך, קמח תחון תחנת, בית הרוס הרסת, ולקח קורדום אחד, בקע אותו וישר נחרב בית המקדש. והדבר הזה, כן, זה מה שאומרים, ודע כמביא למה, למעלה, אנחנו מבינים שהכל לא מתחיל מתהליכים שקורים בתוך העולם שלנו, אלא מתחיל במקום שנמצא למעלה. הסבא, הרב נריה, תמיד היה אומר, יש מדרש על קין, שקין יצא להרוג את הבל, אז הוא לא יודע איך הורגים, פעם ראשונה שהיה צריך למציא את הדבר הזה שנקרא מוות, אז הוא ניסה מכל מיני מקומות להקוט אותו, ולא יודע איך יצא נשמתו, עד שבסוף, בכל הניסיונות האלה בסוף הוא הגיע ללב ויצא נשמתו. והאומר תמיד היה אומר, כמו שקין מכל הכיוונים לא יודע מאיפה מוצאים את הנשמה, זה עבר מכל הכיוונים כולם, אנחנו בדור שלנו צריכים להחזיר את הנשמה, ולא יודעים איפה להחזיר את הנשמה, אז צריכים לראות מכל הכיוונים, מכל דרך שלא נעשה, כל מיני פטנטים ודברים כאלה, רק להחזיר לדור שלנו, להחזיר להם את הנשמה. בדור של החורבן, אז כל הניסיונות האנושיים כשלו והכל תלוי בקדוש ברוך הוא. אבל כמו שהגמרא ואבא קמא אומרת, כמו שאמר מסביר אותה, אתה השם בעץ יצאתה ובאש אתה עתיד לבנתה. כמו שאמר אומר, ראשון שהוא חיצב, אש זה לא משהו אנושי, זה לא משהו שהתחיל למטה, זה הכל תהליך אלוקי. דווקא הבירור שלנו שהכל התחיל מתהליכים אלוקים, אז בעצם הכל זה סיפור של הקדוש ברוך הוא. ויש תקופות בגאולה שלנו שבהם הכל נתקע. אנחנו מנסים ניסיון מפה, ניסים משם, מנסים להקים דרכים כאלה או אחרות לפתור את הפלונטר הציבורי שקורה אצלנו, וזה לא הולך, וזה כבר כמה שנים לא הולך. אני מרגיש במה ששארנו קודם, עד אינה זרענו רחמך, זה כאילו הגענו לתקופת העד, זהו, כבר מצאנו את הנושא, ניסינו את כל הדרכים כולם, והגענו למקום כזה, כמו שגם כאן במזמור כתוב כמה פעמים את הביטוי עד. עד מתי אלוקים יחרב צעד, ולא יתנו יודע עד מה. הגענו כבר, הגיעו מים על נפש, ניסינו את כל הניסיונות, ויש איזה משהו כאילו תקוע. אבל יש משהו שהקדוש עכשיו מעורר בנו, שצריכים לדלג למקום אחר, צריכים לדלג לקומה חדשה, צריכים לדלג למקום הזה של לעורר את לעורר את השכינה, לעורר את החלומות הגדולים שלנו. עד בעברית זה גם לשון סטופ, סוף, אבל עד יש למשמעות הפוכה בעברית. לעדי עד ימלוך, כן, שזה מלשון לנצח, שזה בעצם מבטא, כמו שבמזמור כאן, כמו שבאתי, הרבה פעמים כתוב נצח, שיש משהו מסוים שהעד הזה יכול להתהפך ממקום של עד, מקום של נצח. אתם יודעים, עשו את השמה, את הניגון של שלמה, עודה ביוחאי, עם ישראל חי, כן, שלמה כתב את זה יום כיפור, כדי להודד את עם ישראל. אז עשו את אמר, הרבת הניגון הזה ואמר, עוד אבינו חי, כולם חושבים הכוונה, עדיין אבינו חי, יש ככה, הוא גוסס על המיטה, אבל עדיין הוא חי, אבל לא, עוד אבינו חי, עוד ועוד ועוד, לא מלשון עדיין, אלא מלשון ריבוי ותוספת והתחדשות מידית, ואנחנו הגענו לשעת העד, אז זה לא עדיין, אלא זה עוד ועוד ועוד, שאנחנו הולכים מוספים, אולי קמנו להתעודד, להתעודד זה גם עד, אבל רק נאמר, אולי משהו אחר שפשוט נגלה לי במקרה אתמול ככה, תוך כדי משהו אחר שבכלל התעסקנו בו, בספר מיכה, יש סוקים ככה שמתארים את הגאולה האחרונה של עם ישראל, בספר מיכה, פרק ד', הנה, כן, ביום ההוא, נאום השם, אוספה הצולעה, והנדחה קבצה, שהקדוש ברוך הוא יאסוף את כל השברים שלנו מהגלות, שאוספה הצולעה והנדחה קבצה, עם שרידי חרב, עם ישראל חוזר מהגלות שהוא כולו פצוע, ואשר הריאותי, שעל זה חזל אומרים, שהקדוש ברוך הוא אומר, גם אם עם ישראל יחטא בדור של גאולה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לוקח עליה אחריות, ואשר הריאותי, אני אשית אתכם להיות רעים בכל הצעות הגדולות של הגלות, ושמתי את הצולעה לשארית ונעל לגוי עצום, ואז יש כאן תהליך שלם של גאולה, ואז כתוב ככה, ואתה, מגדל עדר, כן, פעם דיברנו שמגדל עדר זה מתאמן עתיד למתקה מלכה דמשיחה, ואתה מגדל עדר, אופל בציון, עדיך תעתה, הגיע הזמן להטות את העדיך, עד אמרנו זה, יש לזה הרבה משמעויות, אבל זה גם לשון, או תעדית, או פייך, וקישוטים, ועדים של עם ישראל, אז כתוב עכשיו, עדיך תעתה, עכשיו תראו, ובא משנה הראשונה, ממלכת לבת ירושלים. הוא אומר בדברים האלה, יש לי כאן, כבר שרגע, את הדברים של המלבים, המלבים, אתם יודעים, הוא היה ממש נביא, והרבה הרבה דברים, הוא כתב לפני 150 שנה, הוא כותב דברי נבואה מדויקים, וכל מיני דברים, הוא מנבא את מלחמת ששת הימים, ועוד מקומות אחרים, אני לא עכשיו אכנס לזה, יש לו, באגדות הרב חנה, דברים מדויקים מאוד, דברים שלנו, אז הוא כותב ככה, הפסוק, ובאה הממשלה הראשונה, ממלכת לבת ירושלים, שכמו שאמרנו, שבמעבר משם לשם, אז אותים את העד, את העדיין, אז הוא אומר ככה, שהגלויות התחילו להתקבץ, וגלויות יהודה ירושלים שהן בציון, שגלו, התקבצו אליי, ואז הובאה הממשלה הראשונה, מה זה הממשלה הראשונה? תבוא בממשלה קטנה, שלהם קצת ממשלה והנהגה, כמו שהיה ישראל בימים הראשונים, לפני מלוך מארץ ישראל, שהיו שופטים מנהיגים, ואחר כך תבוא ממלכת לבת ירושלים, יהיה להם מלכות קבוע, שהוא מלכות בית דוד. הוא מנבא שהגאולה תהיה בשתי נגלות, יש לב ראשונה של, של הממשלה הראשונה, שהיא אומרת כמו בתקועת השופטים, שזה משהו כזה של בימים מהם אין מלך בישראל, משהו ראשוני כזה, ואחר כך עם ישראל יעדה את העדד, את העד שלו, את העדים שלו, ומשם עם ישראל תקדם קדימה. אנחנו נוסעים בזמן כזה שהמלכות הראשונה כבר בעדי הדלק האחרונים שלה, אני מקווה שלא יהיה פרוסה בדברים, אבל רק נאמר שמעון בית ממשלתנו בירושלים חרב ושומע מבני אדם כבר יותר משנה, ואולי אפשר להגיד המעון של בלפור, כל החזון של בלפור כבר מדם סיימת, כבר קצת שומע כבר, אפשר מדם סיימת לומר, בחינה של אין ממשלה בישראל כאילו בצורה התקינה והנורמלית שלה, אבל עם ישראל מחפש לפרוץ לעדי עד ימלוך, עד הנה, אז ארונו חמך עד שרדנו, ולא דבר לב, ואל תשאלו בעזרת השם, אל תשאלו לנצח, לעדי עד, להיות קשורים לקורות גדולות של גאולה בעזרת השם, וזה רק כמו שהפסוקים כאן אומרים, כי אני עכשיו, ברור לנו שהזעקה היא, והכאב שלנו זה לא הכאב שלנו, זה הכאב של הקדוש ברוך הוא. אז אומרים לה, הקדוש ברוך הוא, שחרר את הקבילות שקבלת את עצמך, לאמן שמך, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ואנחנו נהיה שותפים לקדוש ברוך הוא, לעורר שעות גדולות בעולם. יום עצמאות שמח לכולם, בעזרת השם.